ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, בשוליים כתבנו ממול נושא לול הפתוח מבית לעלייה. אנחנו מדברים על מבנה בית של שתי קומות, באמצע התקרה של קומת קרקע יש חור בתקרה שמוביל הבן אדם לקומה השנייה, ואותו לול הם בנו, נגיד גרם מדרגות מקומת הכניסה, קומת הקרקע, לאותו קומת עלייה, דרך אותו חור, אותו לול הפתוח מבית לעלייה, וסגרו את המדרגות האלו עם קירות ודלת מלמטה ודלת למעלה. עכשיו, עם התיאור המילולי, בתקווה שזה גם יוצר תמונה ציורית, הגמרא אומרת, יתמר לול פתוח מן הבית לעלייה. אמר אבונה, אם יש לו פתח אחד, חייב במזוזה אחת. אם יש לו שני פתחים, חייב בשתי מזוזות. אמר אף פאפה, שמע מינה מדר אבונה, היי אינדרונה, אינדרונה זה חדר, דעית לארבעה בבי, ארבעה פתחים, חייב בארבע מזוזות. פשיטה, מה החידוש בדבריו של רב הונה, או בדברי רב פאפה שמסיק את זה מרב הונה? לא צריכה, החידוש הוא אף אגב דרגיל בחד, למרות שאחד מארבעת הדלתות האלו, הכניסות, הוא יותר רגיל, יותר שכיח בשימוש, זה לא מוריד מהחיוב להתקין מזוזה בשאר שלושת הכניסות. ורשי קצת למעלה מפה, אף אגב דרגיל בחד מניו תפי, למרות שהוא רגיל להשתמש באחד יותר מהשאר, דאמן יהיה הלוך אחר הרגיל, כדי לקבוע איזו דלת צריך מזוזה, דווקא בוחרים את הרגיל להפוקי למעט את השאר, הני מילי גאון תרי בבי ורגיל בחד, רק אם מדובר בשניים ואתה רגיל באחד, בטלה אידך לגבי. הדלת השנייה מתבטלת ואין צורך למזוזה בו. אבל תלתה לגבי חד לא בת לי. אבל להגיד ששלושה דלתות, שלושה פתחים מתבטלים לאחד, זה כבר לא אומרים. ולכן, למרות שהוא רגיל באחד, אבל יש עוד שלושה כניסות, צריכים מזוזות בכולם. הגמרא ממשיכה, ולפני שנתקדם בטקסט, בשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא, דלת בקרן זווית של בית. דלת שאין לו אלא פצים אחד, מזוזה או עמוד אחד, ובצד שמאל. אנחנו נסמוך על ציורים שהוספנו כדי להבין הדברים האלו. נמשיך בגמרא. אמר מימה, אי פיתחה דאקאונה, כמו קרן זווית, חייב במזוזה. אפשר לראות ציור שהוספנו בשוליים, כתבנו פיתחה דאקאונה מצד ימין של הדף, רואים את הבית ואיך שהדלת ממוקם בקרן זווית. נמשיך בגמרא, אמר לרב אשי למימה, והלט לפצימים. איפה הפצימים, המזוזות לדלת כזה? ואנחנו יודעים שקובעים המזוזה באותם מזוזות, אותם עמודים שמהווים המסגרת לדלת. ובמצב כזה אין. אמר לי, אז המימר עונה, ארדי פצימי, הנה עמודים ש, שביקשת, שחיפשת. רשי כותב, עדי הרי, כלומר, אלו ראשי הכתלים הן הן פצימים. אנחנו ניסינו לצייר את זה גם בציור השני. אותם ראשי כתלים מהווים, משמשים גם כן כאותם פצימים שאפשר לקבוע בו מזוזה. נמשיך בגמרא, רב פאפה איקלה לבי מור שמואל. חזה, אהו פיתחה, דלא אבלה אלא פצים אחד משמאלה, ואבידה לי מזוזה. יש בשוליים מצד שמאל גם ניסיון לצייר דלת כזה, שכפי שאתם רואים נפתח בקצה הבית, והפצים, העמוד או המזוזה שבו קובעים את המזוזה שבכתב שעל הקלף, נמצא בצד שמאל. אמר לי, אז הוא רב פאפה, או יש גרסה רב מורי, מקשה. אמר לי, כמן כי רבי מאיר, האם זה לפי שיטת רבי מאיר, שהגמרא תביא את שיטת רבי מאיר בעוד 10 שורות או 12 שורות, אבל בינתיים הגמרא שואלת, ההנהגה שלך פה, האם זה כרבי מאיר? אין מה דיום רבי מאיר מימין. רבי מאיר הוא אמר שדלת שאין לו אלא פצים אחד חייב במזוזה, אבל זה רק אם הפצים, העמוד הוא בצד ימין. משמאל מי אמר? אז זה השאלה. אתם יכולים לראות בגמות המסומנות שלנו קטע ארוך שנמצאת בסוגיים, ובשוליים כתבנו, סוגריים אלו אינם לדילוג, אלא מראים דעד כאן מסתיים תמיעתו של רב פאפה. בתוכם מובא כל הרקע. אז עם זה אנחנו נבין עכשיו מה מחכה לנו, רקע לתמיעה של רב פאפה. ויש גם, יש לנו גם בשוליים מצד שמאל, מתחת לציור, מבנה, כי כעת נשתמש במשולשים. אנחנו כתבנו שאלות רקע לדברי רב פאפה. צורת הבית שיופיע עוד מעט, מקורות לכל דבר. הנידון דרך ביאה צריך לתנור מימין. כשאנחנו אומרים דרך ביאה, כבר אתה בא לתוך הבית. אז כל דבר שזה שיקול, המיקום יהיה בימין. עכשיו אנחנו נבין את זה קצת יותר כשניכנס לתוך הגמרא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא איפה שעצרנו בתחילת הקטע שבסוגריים. מי היא? מנהלן דה מימין. אמרת שאפילו רבי מאיר שמחייב מזוזה בפצים אחד צריך להיות בצד ימין. הפצים צריך להיות בצד ימין. מי אומר שאם הפצים בצד שמאל יש חיוב, יש עדיין חיוב מזוזה? אז מה המקור? דתניא ביתך בפרשת קריאת שמע, ששם יש הציווי למזוזות, וכתבתם על מזוזות ביתך. מה זה מלמד המילה ביתך? איך דורשים את זה? ביעתך, מן הימין. אתה אומר מן הימין או אינו אלא משמאל? תלמוד לומר ביתך. מהי תלמודה? איך רואים מהמילה ביתך ביעתך מן הימין? אמר רבא, המשמעות של ביתך דרך ביעתך מן הימין. דכי עקר איניש קראי, כשאדם מתחיל ללכת, הוא עוקר את הרגל שלו כדי ללכת, דמינה עקר בריש, רגל ימין זה הרגל שבו הוא מתחיל ללכת. רב שמואל בר אחא, כמי דרב פאפא, משמי דרבא בר אולא, אמר, מי אחא, מכאן לומדים הצד ימין. יש כאן פסוק שמצוטט חמש שורות של פסוק. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית השם, ונתנו שם הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית השם. אין צורך כאן לתעמק ברקע של הפסוק, רק שמובא פה מיקום של קופסה שבו שמו אספו כספים לצורך בית המקדש, ואנחנו כפקפנו את העיקר. כתוב מימין בבוא, כשבאים לתוך מקום מסוים צריך לשים לב לימין. אז מכאן רואים שצד הימין הוא הצד שבו קובעים את המזוזה. מי רבי מאיר, הזכרנו מקודם רבי מאיר שאפילו הוא שאין צורך לשני פצימים, בכל אופן צריך להיות בצד ימין. דתניא, בית שאין לו אלא פצים אחד, רבי מאיר מחייב במזוזה, וחכמים פותרים. מי תימא דרבנן, תשובה, מזוזות כתיב, זאת מיעוט לשון רבים שניים. מי תימא דרבי מאיר, דתניא, מזוזות, שומע אני, מיעוט מזוזות שתיים. כשהוא אומר מזוזות בפרשה השנייה, שאין תלמוד לומר, הרי בפרשה שנייה של קריאת שמע גם כן כתוב מזוזות, ולכאורה אין צורך לזה, כי כבר למדנו בפרשה הראשונה של קריאת שמע החיוב לקבוע מזוזה על מזוזות ביתך ובשעריך. אז למה החזרה על כך בפרשה השנייה? הווה ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, כי כל מילה מזוזות הוא בלשון רבים, זה כאן מובא כריבוי. אז אתה אומר פעמיים שתי מזוזות, אז כשיש מבנה כזה בתורה, ריבוי אחר ריבוי, אנחנו יודעים שזה בא למעט. מעתו הכתוב למזוזה אחת, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר אינו צריך, כשומר, רבי עקיבא מסכים בעיקרון, אבל לא באותו דרך. הוא רואה פסוק בשמות אצל קורבן פסח, כשהוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות. שאין תלמוד לומר שתי. הרי אם אתה היית כותב המזוזות ועל המזוזות בלי שתי, הייתי כבר יודע שמדובר על רבים, ומיעוט רבים זה שתיים. מה תלמוד שתי? מה התורה מרוויחה בכך שהיא מוסיפה את המילה שתי? זה בנה, זה קובע כלל. כל מקום שאמר מזוזות, כלומר בלי המילה שתי, אינו אלא אחת, עד שיפוט לך כתוב שתיים. אז גם לפי רבי עקיבא רואים שמספיק פצים אחד כדי לחייב במזוזה. וכפי שראינו למעלה יותר, אותו פצים צריך להיות בצד ימין, ולכן רפא בתמה על הנוהג של בית מור שמואל, שהיה דלת עם פצים אחד אבל בצד שמאל, ובכל אופן קבעו שם מזוזה. לפני שנתקדם, יש נושא שכתבנו בשוליים, מניין שכתיבת מזוזה היא על קלף ולא על מזוזת הבית עצמה? למה לא כותבים על אותו פצים או עמוד? תנו רבנן, וכתבתם, כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, יכול יכתבנה על האבנים? נאמר תשובה, נאמר כאן בעצם מזוזה כתוב כתיבה, ונאמר להלן אצל גט כתיבה, שם כתוב וכתב לה ספר כריתות. מה להלן אצל גט על הספר, כמו שכתוב בפסוק ספר כריתות, אף כאן בעניין המזוזה על הספר, כאן הוא על קלף או קלף לדרך זו, נאמר כאן כתיבה אצל מזוזה, ונאמר להלן כתיבה. זה בדברים פרח וזיין, ואנחנו הבאנו בשוליים את הפסוקים הרלוונטיים שמתואר שם על כתיבת התורה על אבנים. אז שם כתוב כתיבה וכתבתם וכתבת על האבנים, ככה כתוב שם. מה להלן על האבנים? אף כאן במזוזה על האבנים, אולי ישירות על על המזוזה, על הפצים, על העמוד, נכתוב את המזוזה. נראה למי דומה המזוזה, למי זה דומה, לסיפור הגט או האבנים? דנים כתיבה הנוהגת לדורות מי כתיבה הנוהגת לדורות, דיינו דיני מזוזה שזה דין שהוא לא חד פעמי אלא לכל הדורות, מדיני גט שנוהג לכל הדורות. ואין דנים כתיבה של המזוזה הנוהגת לדורות מכתיבה שאינה נוהגת לדורות. אותו אירוע היסטורי שמופיע בדברים פרק ז', זה היה חד פעמי, וכמו שנאמר להלן בבניין כתיבת המזוזה על ספר צריך גם דיו. והיום אליהם ברוך מפיו יקרא אליי את הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. יש ברש"י מימור שנאמר להלן, כלומר, וצריך לכתוב בדיו, בין במזוזות, בין בגט, כמו שנאמר, מפיו יקרא אליי וכו'. כלומר, ואי קרא נפקא דספר בדיו בעינן. נחזור לגמרא. קושיה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, רחמנא אמר התורה אומרת על מזוזות. אתה קורא את הפסוק, זה על הסף, על העמוד ממש, ויעת אמרת נלף כתיבה כתיבה, ואתה דוחה את זה לטובת הגזירה שווה שמלמד לכתוב על הספר הקלף. אמר קרא, אז התשובה, הרב אשי נותן תשובה, שאם אתה נגיד נדבק לכתוב המילולי, גם התשובה להערה שלך מופיע בפסוק עצמו. כי מה כתוב? וכתבתם. המילה הזאת מורכבת מהמילה וכתב, מילה תם, כתיבה תמה, והדר על מזוזות. מה זה כתיבה תמה? כתיבה שהאותיות שלמות, בלי סדקים, בלי קפיצות על החומר שבו אתה כותב את המילה, את האותיות. ורש"י שלוש שורות מהסוף אומר כתיבה תמה, ואין כתיבה תמה על העצים ואבנים אלא על הספר. פעם ניסית לקחת דיו ולכתוב על עץ או על אבן, הכתב אינו חלק, הוא קופץ, סדקים וחריצים. אז התורה אומרת וכתב תם, קודם שיהיה כתיבה תמה ואחר כך תקבע את זה על המזוזות, וכתבתם על מזוזות ביתך. וכל זה ניתן לממש ולהשיג רק בכתיבה על הקלף ואחר כך קביעה על המזוזות, ולא כתיבה ישירות על המזוזות בדיו. הגמרא ממשיכה ומאחר דכתיב וכתבתם שמלמד על הקלף, היי גזירה שווה למה לי? אז מה הצורך לגזירה שווה שחיבר אותנו לגט? מכוח הפסוק עצמו אצל מזוזה אני יכול ללמוד את הכל. הגמרא עונה, אילו גזירה שווה הווה אמינא לכתיבה אבנה ולקבעה אסיפה. מה זה לכתיבה אבנה? חקיקת אותיות. חקיקת אותיות, גם אם מדובר באבן, הן יהיו אותיות שלמות. לא כמו שהסברנו מקודם, כתיבה בדיו על אבן. רש"י, לקראת הסוף, כותב, לכתיבה אבנים, היא חקיקה בסכין על האבנים. דאביה כתיבה תמה, והדה לקבעה לאבן אסיפה בצורת הפתח ויקיים כתיבת המה והדה, ואז אחר כך על המזוזות. אז למה לא עושים כך? למה לא חוקקים את השמע ישראל והיה עם שמוע על אבן ואחר כך נקבע את האבן בתוך עמודי הבית? תודות לגזירה שווה לגט, אני יודע שצריך להיות בספר, והיינו הקלף ולא חקיקה על אבן. נחזור לגמרא, ארבע פרשיות שבתפילין מעקבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעקבן. עכשיו הגמרא תמשיך עם תוכן כמו שראינו כבר ליל אצל מזוזה. אנחנו מבליטים עם צורת הר גש רב יהודה, מימרות של רב יהודה המערב, ומבליטים את הביטוי לא מצריכה עם פס כפול. ואלו שלבים בהבנת הדקטני, אפילו כתב אחד מעקבן. טוב, אז קראנו את הציטוט מהמשנה, ועל זה הגמרא שואלת פשיטה. הרי אנחנו מבינים שכתוב וכתב תם, שצריך להיות כתיבה תמה. מה המשנה באה לחדש לנו שאפילו כתב אחד מעקבן? אמר רב יהודה המוז'רף, לא נצריכה אלא לקוצו של יוד. גם החלק הקטן שבאות יוד מעכב, שהוא גם צריך להיות ניכר ונכתב. ההבנה מפשיטה, אם חסר הקוצו של יוד, גם הוא לא יוד מושלם, אז זה פשוט שהוא מעכב. לא נצריכה, עדיין אנחנו צריכים מה שכתוב במשנה, אלא לאידך דרב יהודה דיאמר, רב יהודה מרב, כל עוד שאין גביל, גביל זה הקלף, הלבן, שאין גביל מוקף למערפה, הוא חוטא פסולה. אז המשנה מרמזת ומחדשת שגם זה חלק מההקפדה, שאם למשל אני כתבתי את האות בקצה הקלף, זה צד אחד מאותו אות לא מוקף גביל, צד אחד מהאות הוא מגיע עד הקצה של הקלף, או אם יש מצב ששתי אותיות נדבקות זו בזו, יכול להיות שהאותיות הן שלמות, זה לא חסר בעניין כתבתם, אבל חסר המוקף גביל, כי באותו קטע שזה נדבק לאות הקודם, האות הקודמת, אז יש רק שחור, אין גביל, אין הקלף שהוא הלבן מקיף אותו שם, וכן גם זה יהיה פסול. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הנושא בשוליים, מקור לארבע פרשיות בארבעה בתים בתפילין של ראש. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה ראשונה, תנו רבנן לתותפות, לתותפות, לתותפות. הרי כאן ארבע, דברי רבי ישמעאל. ברש"י, שורה ראשונה, לתותפות, 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 הרי כאן ארבע, מכאן שכותבים ארבע פרשיות בארבע בתים. שאלה פה, מה באמת מופיע בספרים, בספרי תורה המדויקים, זה שאלה שדנים בו המפרשים. אבל לשם פירוש הפשטני, נגיד, בגמרא, וגם מה שאפשר לראות גם במסכת סוכה, שניים מתוך שלושה מילים האלו, הקריאה שלהם או הדרשה שלהם בלשון יחיד, למשל לתתפת, לתתפת, לתותפות, הוא אמור איכשהו להיות לשון רבים. אני בפירוש נמנע מלהיכנס איך דורשים את זה, איך רואים את זה, אפשר לעיין בתוספות פה, וגם בסוגיות שמצוטטות בצד הגמרא. בכל אופן, אם אתה דורש ככה, שניים לשון יחיד ואחד לשון רבים, אז זה מביא אותך לארבע פרשיות. וזה שיטת רבי שמעאל. רבי עקיבא אומר, אינו צריך, לא צריכים את הדרשה הזאת, אלא מה המילה לתותפות עצמו מלמד על ארבע. תת וכתפי. כתפי זה לשון אומה מסוימת. המילה תת באותה לשון כתפי שווה שתיים. המשך המילה פת באפריקי שתיים. לשתיים פלוס שתיים, הנה ארבע. תנו רבנן, אנחנו ניכנס פה לצורת הכתיבה באור של הקלף שעליו כותבים את ארבעת הפרשיות של תפילין של ראש. יכול יכתבים על ארבע אורות וניחם בארבע בתים בארבע אורות. כלומר, הבית של ראש שהוא יהיה מורכב מארבע אורות נפרדות. תמוד לומר, ולזיכרון בין עיניך. זיכרון אחד, אמרתי לך, ולא שניים ושלושה זיכרונות. הכיצד? כותבן את הפרשיות של הראש על ארבע אורות. כן, כל פרשה, ושמע, והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כי יביא אחר, הם נכתבים כל פרשה באור נפרד, על קלף נפרד, ומניחן בארבע בתים באור אחד. כלומר, ארבעת הבתים הם היצירה של אותם ארבעה בתים, זה ארבעה חללים שכולם באור אחד, אור אחד שנמתח, ויש אומנות של יצירת בתי התפילין. אז יש, לוקחים חתיכת אור אחד ויוצרים כמו ארבע אצבעות שהם הופכים להיות החללים שבתוכם מונחים ארבע פרשיות של התפילין, כל פרשה באור נפרד. אז מבחינת הקלף, כל פרשה באור נפרד. מבחינת יצירת הבית השלם שמניחים על ראש האדם, זה אור אחד שיש בו ארבע חללים כפי שאמרנו. ואם כתבן באור אחד והניחן בארבע בתים, יצא. אם כתבו את ארבעת הפרשיות על חתיכת קלף ארוך, וכל פרשה אצל השני, שמע, והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כביחה, כל פרשה בנפרד, אבל על קלף אחד ארוך, ואז הוא, אתה מקפיל את כל פרשה ומכניסה כל פרשה בחלל נפרד של בית של ראש, זה בסדר, ככה הבריתה אומרת, יצא די חובתו. וצריך שיהיה רווח ביניהם. אם הוא כתב את ארבעת הפרשיות באור אחד, צריך להשאיר רווח בין כל פרשה ופרשה, דברי רבי. וחכמים אומרים, אינו צריך. ושווין שנותן חוט או משיכה בין כל אחד ואחת. בתוספות למטה יותר, תחת הגמרא, ושווין שנותן חוט או משיכה בין כל אחת, היינו דווקא בכתובות באור אחד. אבל בדלת אורות לא. ויש נוהגים אפילו בדלת אורות. נחזור לגמרא, ואם אין חריצן ניכר פסולות, אם החריץ שאמור לראות בתפילין שראש בין כל אחד מהחללים, אם החריץ הזה לא ניכר פסולות. בצד כתבנו תחת הכותרת נושא, תפילין של יד, דלכתחילה כותב ארבע פרשיות על אור קלף אחד, מה הדין אם כתבן בארבע אורות? תנו רבנן, כיצד כותבן. תפילה של יד כותבה על אור אחד. כלומר, כל ארבעת הפרשיות על קלף אחד, ואם כתבה בארבע אורות, והניחה בבית אחד יצא, יוצא ידי חובתו, וצריך לדבק, צריכים להדביק את ארבעתם ביחד, שלפחות ייראה כרצף אחד, שנאמר, והיה לכל האות על ידך. כשם שאות אחת מבחוץ, כך אות אחת מבפנים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אינו צריך, כלומר, הוא לא מחייב שידבק את ארבעתן ביחד. אמר רבי יוסי, הוא מודה לי, רבי יהודה בריבי, ריבי זה תואר, רבי יהודה החכם, שאם אין לו תפילין של יד, ויש לו שתי תפילין של ראש, שתולה אור על אחת מהן, הוא יחסה עם אור אחד מהתפילין של ראש, הוא מניחה, הוא ישתמש בו כתפילין של יד, למרות שאין מדובקות בפנים, הרי מדובר בתפילין של ראש, כל פרשה הוכנסה לבית בנפרד, וכפי שראינו מקודם בתפילין של ראש, הציפייה שתכתוב כל פרשה בנפרד. כאן שואלת הגמרא בתמיהה, מודה? היינו פלוגתאיו. זה בדיוק המחלוקת שלהם, שלפי רבי יהודה, התנא קמא פה, צריך לדבק אותם, אז איך אפשר לצאת ידי חובה בתפילין של ראש כתפילין של יד? אמר רבא, מדבריו של רבי יוסי, ממה ששמענו כעת מרבי יוסי, חזר בו רבי יהודה. הוא חזר משיטתו, ועכשיו אומר, אין צריך לדבק. האם מישהו אמר שמותר להפוך של ראש לשל יד? והשלח רב חנניה משמי דרב יוחנן. תפילה של יד עושין אותה של ראש. ושל ראש, שזה הנושא שלנו, אין עושין אותה של יד, לפי שאין מורידים מקדושה החמורה, שזה התפילין של ראש, לקדושה הקלה. מה הופך התפילין של ראש להגדרה של קדושה חמורה? רש"י מביא שרובו של שם השין דלד ואות יוד, אנחנו מכנים את זה שם שקי, רובו מופיע בתפילין של ראש. השין כידוע הוא על הבית עצמו, והדלד הוא הקשר של תפילין של ראש. אז יש לנו את השין והדלד, רק היוד שייך לתפילין של יד, בקשר של התפילין של יד. אז לכן התפילין של ראש נחשב קדושה חמורה, ואין מורידים בקדושה. אז איך אתה יכול להציע שאם אין לו, איך בברייתא שראינו, שאם אין לו תפילין של יד, יהפוך את התפילין של ראש, אחד, ויש לה שתיים של ראש, תהפוך אחד מהם להיות תפילין של יד. הגמרא עונה, לא קשיא, הבעתיקתא הבחדתא. מדובר בעתיקתא, כלומר עתיק, כלומר שהשתמשת כבר, הנחת אותם כשל ראש, באמת אסור להוריד אותם לקדושה קלה, להיות כתפילין, לשמש כתפילין של יד. אבל אם אף פעם לא השתמש, לא הנחת, יצרת את התפילין של ראש, אבל לא הנחת אותם על הראש, הם חדת החדשים, אז מותר, כי אין בעיה, רק בשימוש הוא מקבל את ההגדרה של תפילין של ראש עם קדושה חמורה. אבל כמו שואלת, ולמה דרמה הזמנה מיותה היא, עצם זה שהכנת אותו לצורך זה כבר מספיק להכניס בו הקדושה החמורה, אז מה תגיד? הגמרא עונה, גם במצב כזה, תעתני עליי ומעיקרה, ביצירתם אתה כבר התנית שאם לא יהיה לי תפילין של יד, אשתמש בשל ראש הזה לשם כך, וזה בסדר. תנו רבנן, כאן אנחנו ממשיכים עם נושא חדש, ובשוליים כתבנו סדר הנחת הפרשיות בתוך תפילין של ראש. אולי נקדים שאנחנו ממשיכים בנושא שברמה של הלכה למעשה, שזה לא התחום של השיעורים שלנו במפת התלמוד, אבל סתם כדאי לדעת, כי זה נושא מאוד מאוד נפוץ ומפורסם. הנושא הזה הוא שנוי במחלוקת רשי ורבינו תם, ומכאן, מהסוגיה הזאת, נוצר מה שנקרא תפילין של רבינו תם. המחלוקת ביניהם זה בדיוק בנושא הזה, ובפרט איך להבין את הברייתא הבאה. התכנון שלנו כעת זה ללמוד את הגמרא על פי סדר של רש"י, אבל כדאי לכל אחד לעיין בתוספות דיבור המטר והקורא, לראות גם שיטת רבינו תם. תנו רבנן, כיצד סדרן? קדש לי והיה כי יביאך מימין. קדש לי שמות פרק י' ג' מפסוקים א' עד י', והיה כי יביאך אותו פרק שמות י' ג' י' א' עד ת' ז', הם מימין. שמע שמופיע בפרשת ואתחנן, והיה כי והיה עם שמוע שמופיע בפרשת עקב, משמאל. הגמרא שואלת, ואה תניא איפכא, מה זאת אומרת? שמע והיה עם שמוע מימין, וקדש והיה כי יביאך משמאל. אמר ביי, לא קשה, אין שום סתירה. תלוי מאיזו פרספקטיבה. כאן, שאתה אומר קדש והיה כביאך זה מימין, כאן מימינו של קורא. כוונה, האדם שעומד מול זה שמניח את התפילין, מול זה שלבוש בתפילין. אז אם אתה עומד ממולו, אז מצד ימין של הוא נקרא הקורא, מצד ימינו של הקורא, אתה תראה קודם קדש ואחר כך והיה כי יביאך. כאן מימינו של מניח, מימינו של המניח יהיה שמע והיה עם שמוע, והקורא קורא כסדרן. אותו קורא ש מתחיל עם קדש, יוצא שהוא קורא קדש, שזה מבחינת סדר הפרשיות בתורה זה מה שמופיע הכי מוקדם, הכי ראשוני. אז כפי שאמרנו, אתה מתחיל מצד הקורא, אמרנו שמימין מופיע קדש, ואחר כך והיה כי יביאך, לסכם, ולפי שיטת רש"י, המימין של הקורא שהוא עומד מול זה שלובש התפילין, הסדר יהיה קדש והיה כי יביאך, שמע והיה עם שמוע, וזה מה שהתורה הגמרא אומרת, והקורא קורא כסדרן. מימין של המניח הוא יהיה בדיוק הפוך. מצד המניח, מצד ימין שלו יהיה והיה עם שמוע, ואחר כך לכיוון שמאל יהיה שמע, ואחר כך והיה כי יביאך, ואחר כך קדש. כפי שאמרנו מקודם, תוספות מעלה קושיות, במיוחד הלשון של הברייתא לא כל כך קל להבין אותו לפי שיטת רש"י, אבל מבחינתנו אנחנו נסתפק בזה ונתקדם בגמרא. הנושא כעת, החליף סדר הפרשיות של התפילין. אנחנו נראה מימרות של רב חנניה למרב במשולשים, ושימוש במעוין זה להבליט אביי ורבה, שתי דעות בדברי רב שפסל בהחלפת סדר הפרשיות. הגמרא, אמר רב חנני לאמר רב, החליף פרשיותיה פסולות. אמר רביי, לא אמרן, אנחנו ממשיכים לדף למד ה', אלא גבייתא לברייתא וברייתא לגבייתא. ההקפדה זה רק אם שינית מה שצריך להיות פרשה גבייתא כוונה פנימי, נגיד מספר 2 ו-3, והפכת אחד מהם להיות ברייתא חיצוני, נגיד מקום מספר 1 או 4, וכן ההפך. אבל גבייתא לגבייתא וברייתא לברייתא לאטלן בא. ושוב פעם, לפי שיטת רש"י, מה הם הברייתא? אנחנו אגב הוספנו מין טבלה בשוליים, אז אתם יכולים לראות למעלה בפינת הדף שלנו ברייתא קדש, וגם הקיצון השני והיה עם שמוע, והגבייתא והיה כי הביאך ושמה. זו דעתו של אביי. אנחנו ממשיכים בגמרא, אמלי רבה, מאי שנה גבייתא לברייתא או ברייתא לגבייתא, שאמרת פסול דלא אך דבאי למחסי אווירה לא כחזיה. מה גרוע כל כך בגבייתא לברייתא? גבייתא הוא לא אמור להיות מה שנקרא פה מחסי אווירה, לראות אוויר העולם. מה הכוונה אוויר העולם? המיקום 4 או 1 או 4 יש להם צד אחד כלפי חוץ, זה נקרא אווירה. 2 ו-3 הם לא אמורים להיות אלו שרואים אוויר, כלומר פונים לצד החיצון, ואם הפכת אז הפכת מה שלא אמור למחסי אווירה להיות מחסי אווירה. וזה מה ש אתה אומר הוא הסיבה להקפדה. אנחנו נמשיך בטענת רבה, ברייתא לברייתא וגבייתא לגבייתא, גם אם החלפת נגיד קדש עם והיה עם שמוע לשיטת רש"י, ששניהם הם ברייתא, הם לכיוון חוץ, ברייתא זה כוונה בר זה חוץ, אז גם במצב כזה, או שהחלפת את הפנימיים אחד עם השני, נמי, הח דבאיה למחסי אווירה דימין, כחזיה אווירה דשמאל, ודשמאל, כחזיה אווירה דימין. גם זה, לשיטתך, צריך להיות בעיה. אלא לא שנה, ורבה באמת מחמיר, ואומר גם בהחלפת הפנימים או החלפת החיצונים גם כן סיבה לפסול, כוונה לא שנה והם פסולים, ההחלפה הזאת גורם לפסול. עד כאן שיעורנו להיום.